את המספרים האלה חייבים לידד בכל רם, הכי רם שאפשר. על פי נתוני ארגון לתת שמתפרסמים לראשונה הבוקר לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, אם לא תהיה שביטה, מספר הילדים העניים בישראל שאמורים לעלות לכיתה א' הוא 50,000. 50,000 ילדים עניים רעבים בישראל יעלו לכיתה א' בלתי נתפס. זה רק חלק מתוך המכלול של ילדים עניים בישראל, שעל פי ארגון לתת, מספרם עומד על קרוב ל-550,000, דומה לנתוני הביטוח הלאומי. תקשיבו לאירן ויינטראוב הבוקר ב-7-9.
מערכת החינוך פה מפצפצת בענק את התפקיד המרכזי שלה בעיניי, וזה לצמצם פערים ולאפשר מתן הזדמנות שווה. 73% מילדי הנתמכים העידו שאין להם אפילו ציוד בסיסי בספרי לימוד לבית הספר.
זאת המציאות שתעמיק את הפערים עוד הרבה יותר, זאת המציאות של ילדים בפריפריה, שלכאורה עמדת הפתיחה שלהם אמורה להיות שוויונית, אבל רק לכאורה. נדיר שילד שלא יקבל תוספת תגבור לשיעורים פרטיים, יפגר אחרי הילדים מיישובים מבוססים. ברור שילד שלא ילך לחוגי העשרה ויסתפק לבעות בטלוויזיה, יפגר בפער אחרי חברו ממשפחה מבוססת ותומכת. ואתם יודעים מה? גם תלושי המזון של השר אריה דרי לא יעזרו פה, של השר לשעבר אריה דרי לא יעזרו פה. הקריטריונים לחלוקה הם על פי גודל המשפחה, שזה אומר, ככל שמספר הילדים במשפחה גדול יותר, כך בהתאם יחולקו להם תלושי המזון. משפחה מבוססת עם 6 ילדים תקבל סיוע, משפחה חד-הורית ענייה עם 2 ילדים לא תקבל. חלוקה צודקת? ממש לא. אסור שיהיה אפילו ילד עני ורעב אחד בישראל. נראה את הממשלה עושה רפורמה בשביל הילדים. Here comes the money.
Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
סיפור שנביא כאן עוד מעט לראשונה, נוסעים של חברת התעופה ישראל תקועים בסיציליה כבר כמה ימים בגלל התפרצות של הר געש. ישראל דאגה להם ללינה ללילה אחד על חשבונה וזהו. הטיסות הבאות צפויות לצאת בעוד יומיים ואת זה הם מסרבים לממן. מיד נביא את הסיפור ונבדוק מה זכויות הנוסעים וחובת החברה כלפיהם. וגם מה גרם לפיצוץ במפעל טס ברמת השרון אתמול ולמה אף אחד לא צריך להיות מופתע. ראש העיר רמת השרון יהיה איתנו בהמשך. איך משלבים את אוכלוסיית הלומי הקרב בעבודה באמצעות פרויקט מיוחד, ועוד כמה עדכונים על תעריפי התחבורה הציבורית החדשים, אודי עציון, מוואלה, יעשה לנו סדר. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב, על השידור איתנו תמר שלומוביץ'. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. ברבע הראשון של השנה נרשמה ירידה של 41% בהיקף העסקאות למכירת דירות. על פי נתוני האוצר נרכשו 18,394 דירות בלבד, שיעור העסקאות ביישובי הפריפריה הגיע לכמעט חצי מהן, וזו הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת שנות ה-2000. מחירות המשקיעים ירדו ב-43% ומחירות הקבלנים ירדו ב-32%. ומהבוקר שביתה ב-100 מרכזי יום לקשישים, והם לא מקבלים שירותי הסעדה ופעילויות שונות. שמואל קדר, מנכ"ל העמותות למען הזקן, אומר לאיפה הכסף שהאוצר חייב להעביר במיידי 50 מיליון שקלים תקציבי סיוע למרכזים.
אנחנו דורשים את העלאת התעריף ל-180 מרכזי היום כדי לתת להם טיפול יותר טוב, ארוחות חמות, פעילות. אנחנו הגשנו תביעה משפטית נגד משרד הרווחה. אנחנו יוצאים לשביתת אזהרה של יום אחד, אבל ככל שמשרד הרווחה יתעלם מהדרישות שלנו, אנחנו נהיה חייבים ונצטרך להרחיב את צעדנו. האזרחים הוותיקים במדינת ישראל צריכים להיות בראש סדר העדיפות שלהם, ולא בתחתית.
הבנקים ממשיכים להגדיל רווחים, רווחי בנק לאומי עלו ברבעון השני ב-20% והסתכמו ב-2.4 מיליארד שקלים, בנק מזרחי הרוויח ברבעון השני ₪1.398 מיליארד שקלים, והבינלאומי הרוויח ₪587 מיליון שקלים. אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושות, אומר שהדוחות של שלושת הבנקים לא מבטאים את הקשיים של המשק.
הנתון הבולט ביותר בתוצאות הבנקים, למעשה בכל הבנקים, זה עלייה חדה ברבעון, רווחי המימון על רקע הריבית הגבוהה במשק. אנחנו רואים שלמרות שיש מעבר מסוים של, של אנשים שנמצאים פקדונות בלי ריבית ועוברים לפקדונות למשלמים ריבית, עדיין כספים עצומים נמצאים בחשבונות עובר ושב, והשילוב של הלוואות שבריבית הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה בעבר לכסף שעדיין נמצא בעובר ושב מייצר לבנקים רווחים עצומים. במקביל מתחילים לראות ניצנים של חובות בעייתיים ועלייה בהפרשות, אבל עדיין מדובר מספרים נמוכים ובטח לא מספרים שמדברים על משבר.
רשות האוכלוסין משיקה מיזם חדש שיאפשר לקבל מידע והדרכות להסדרת העסקתם של עובדים זרים בענף הסיעוד. עורכת הדין אינבל מסס, ראש מנהל עובדים זרים, אומרת שהתוכנית מיועדת לשפר את השקיפות ולהקל בבירוקרטיה בקבלת העובדים.
למי שחושב רק להעסיק עובד זר, למי שנמצא בתהליך העסקה, למי שנמצא בראשיתו של תהליך, למי שרוצה לסיים את תהליך העסקה, בכל שלב של העסקה, הכלי הזה מונגש חינמי לכל עם ישראל ולכל כרגע אותם 78,000 בעלי היתרים שמסתייעים בעובד זר, וכמובן לבני המשפחה, זה מעגלים הרבה הרבה יותר רחובים.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים עם סיפור הנושאים התקועים בסיציליה. עכשיו נגיד שלום לעורכת איפה הכסף יעל אילון.
שלום ענת.
שלום יעל, סיפור שאת מביאה לנו על נושאים ישראלים שתקועים בסיציליה, נושאים של חברת ישראל, תקועים בגלל התפרצות הר געש.
נכון.
מה הסיפור?
את יודעת ענת, אירועי אקלים משבשים בשבועות האחרונים את לוח הטיסות בכל הרחבי העולם, רק אתמול התבשרנו שבנדבג שובשו טיסות במשך כל היום, גם נושאי ישראל שהגיעו לסיציליה בשבוע האחרון, לא הופתעו לדעת שנמל התעופה של האי הושבת אתמול בגלל התפרצות הר געש. מה שיותר הפתיע אותם זה ההתנהלות של החברה מולם. הנושאים ידעו, עשרות נושאים, אנחנו מדברים על עשרות תיירים ישראלים שהיו אמורים לחזור אתמול בטיסה חזרה בשעות הבוקר לארץ, הם הגיעו לשדה התעופה, שם הם הופתעו לשמוע שהטיסה עוקבה, הם שהו כל היום בשדה התעופה, עד שבעצם התבשרו שהטיסה הזאת התבטלה. הבעיה העיקרית של הנושאים הללו הייתה התנהלות של החברה מולם, אולי נשמע עדות של נוגה ברונסקי, אחת מהנושאות שיצרה איתנו קשר.
אנחנו הגענו לשדה, הטיסה שלנו הייתה אמורה לצאת ב-9:10 מהשדה בקטניה, ביום שני 14 לאוגוסט בשעות הבוקר. אנחנו הגענו בסביבות 6 בבוקר, והתחלנו להבין שיש בעיה בגלל ההתפרצות של הר געש, התחילו להיות כזה על המסכים בשדה שיש הרבה עיכובים בטיסות, בגדול כל פעם הודיעו לנו שיש עוד עיכוב ועוד עיכוב ועוד עיכוב, בשעה הזאת לא ידענו בכלל שהטיסה עדיין בטלה, ושזה די הולך להיסגר לגמרי, אמרו בהתחלה שב-12 בצהריים, השדה ייפתח, ואחרי כמה שעות אנחנו פשוט כבר עזבנו את השדה, נשארנו באזור, ואז ראינו שהשדה נפתח רק ב-8 בערב. בכל מקרה, בשלב הזה אנחנו כבר חיכינו בחוץ, ישראל פנו אלינו בסביבות 3 אחר הצהריים, הודיעו לנו שעוד שעה צריך להגיע לנקודת מפגש, ושם הנקודת מפגש מפזרים אותנו למלונות באזור. אנחנו הגענו לנקודת מפגש בערך ב-4:15, בסוף רק לקראת 6 בערב, אספו אותנו, ומסתבר שבכלל הביאו אותנו למלון, שהוא שעה וחצי נסיעה מקטניה, הוא בכלל לא היה באזור של המלון. אין לנו איש קשר שדיברנו איתו מישראל בכל הזמן הזה. כל התקשורת הייתה בפשוט אס-אמסים ששלחו לנו. אנחנו פה קבוצה של סדר גודל 30-40 ישראלים, בלי אף אחד לפנות אליו, חלק בכלל הזמינו גם בסוכנויות נסיעות, אז ישראל לא היו מוכנים לדבר איתם ישירות על הנסיעות שלהם. הגענו בערב, בערך ב-7:30 בערב, למלון ממש באמצע שום מקום, דרך אוטובוס שישראל הזמינו. היינו במלון הזה, גם המלון לא ידע לספק הרבה מידע, בשלב הזה כבר הבנו שטיסה לחלוטין מבוטלת, אנחנו עוד חשבנו בהתחלה, אמרו לנו אולי 4:30 בבוקר, אספו אותנו, בשלב הזה הבנו שהשדה סגור, והטיסה מבוטלת, השדה נפתח רק היום ב-6 בבוקר, אבל גם אז לא ידענו האם הוא באמת נפתח, כי כמו שאתמול כל הזמן אמרו, נפתח ב-12, נפתח ב-8, אז קמנו היום ממש ב-5:30-6 בבוקר, וראינו שהשדה באמת נפתח. בשלב הזה לא קיבלנו שום עדכון מישראל, ניסינו להגיע דרך אנשי קשר, בסופו של דבר מה שעשינו זה פשוט הגענו איכשהו דרך המוקד של ישראל למוקדן, וממש התייחסו לנו, אמרו, מתייחסים לכל קבוצה בנפרד, לא מתייחסים לכם כקבוצה של ישראלים, אנחנו עם המשפחה שלי הצלחנו לעבור לטיסה של מחר, שיוצאת מפה מחר ב-14:15, זאת אומרת, כמעט 2.5 אחרי שהיינו אמורים לטוס, וגם באמת בשיחה עם המוקדן של ישראל, הם לא הסכימו לחסות לנו את הוצאות הלינה של היום, ואנחנו דואגים עכשיו, אני ממש ברגעים אלה, באוטובוס מקומי, שאנחנו לוקחים לקטניה, 3 שעות נסיעה, כי ישראל לא דאגו לנו לנסיעה חזור לשדה, ולכן אנחנו צריכים גם לחסות העלויות האלה של נסיעה וגם את המלון בלילה הזה, ואז רק נמרים אחר בשתיים ורבע בצהריים חזרה. יש פה גם משפחות עם ילדים שתקועות, יש פה משפחה עם שני תינוקות שלא מקבלים גם שום מענה לבעיות שלהם, אנחנו צריכים לשלם עכשיו מאות יורו על מלונות גם, בגלל כל הביטולים של הטיסות היה נורא נורא קשה להשיג לינה בקטניה, כי יש פה מאות טיסות שבוטלו לכל העולם, אז בכלל היה ממש כאוס בעיר.
נוגה, איך אתם מרגישים כלפי ההתנהלות של ישראל כלפיכם?
מאוד מתסכל, בעיקר שלא היה מי לדבר, כולנו אמרנו לאורך כל הדרך, גם עם ישראל אומרים, אין לכם טיסה, רק שנדע, כי כל הזמן אנשים כבר ניסו למצוא דרכי מילות, איך מגיעים לנפולי, איך מגיעים לרומא, בעיקר הייתה תחושה של חוסר עוני מאוד גדול, גם כי אף אחד לא התייחס אלינו כקבוצה שצריך לטפל בבעיה שלה, שיש פה עשרות אנשים שפשוט תקועים בסיציליה, וגם כי פשוט לא היה מי לדבר, בסוף איכשהו הגענו דרך המוקד, חיכינו 40 דקות בטלפון, וממש במזל, גם כי אנחנו הזמנו ישירות דרך ישראל ולא דרך סוכן, אבל הרבה מאוד תסכול בעיקר.
טוב, נוגה מאוד מרוגשת, ואני יכולה להבין אותה. כן. מה בסוף? כלומר, קודם כל, מה ישראל אומרים, ואיפה הם לנים האנשים
מיד
האלה?
מיד נביא תגובת ישראל, על לפני זה, כל עשרות הנושאים הללו שהיו תקועים, שהו במרחק של שעה וחצי נסיעה מעיר הבירה ומנמל התעופה, עושים דרכם על חשבונם ובכוחות עצמם לאזור. מחר אמורה לצאת טיסה ראשונה חזרה לארץ, ויום למחרת טיסה נוספת. הנושאים עומדים מול החברה לרשום בטיסות הללו. בישראל אומרים שהסיפור של ההתפרצות של האפר וולקני והר הגעש היא כוח עליון, ולכן השדה תעופה בעצם נסגר, זה לא היה באחריות כמובן החברה. ישראל עצמה הלינה את הנושאים במלון על חשבונה אמש, ועמדה עמם בקשר רציף לטענת החברה לאורך כל האירוע, והטיסה הזאת שבוטלה בגלל שדה התעופה היה נותר סגור. ישראל לטענתה עושה את כל המאמצים לשלב את הנושאים בטיסותיה שיחזרו לארץ כאמור ביומיים הקרובים.
לינה ללילה אחד לפחות.
לינה ללילה אחד הייתה, אבל מהיום במרחק מאוד רב, לא באזור שדה התעופה, כל הנושאים נדרשים על חשבונם, גם את שירותי הסעה וגם את הלינה.
ויש עוד שתי טיסות ב-16 וב-18.
נכון, שאמורות להחזיר.
אנשים צריכים לחזור לארץ, יש התחייבויות.
נזקים לא מבוטלים.
אוקיי, יעל, תודה על הסיפור הזה. עורך הדין ליאור ניסים, המועצה לצרכנות. שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום. טוב, יש לנושאים האלה זכויות?
בוודאי שכן. קודם כל, אני רוצה להסביר שהדרישה של חברת התעופה, שהנושאים ידאגו לעצמם ללינה ולהצעה, לא רק שהיא מקוממת, אלא היא הפרה של חוק שירותי תעופה. ברגע שהטיסה מתבטלת, אוקיי, חברת התעופה חייבת לדאוג ללינה ולשירותי הצעה לאותם צרכנים. לא יכול להיות מצב שחברת התעופה שולחת אותם ואומרת להם, בסדר, תנסו, תמצאו איזשהו מלון פה ושם, והכל יהיה על חשבונכם, ואנחנו נדאג שתחזרו מתי שתחזרו.
שלא רק זה, יש פער בין, נגיד, זמני הטיסה שהם היו אמורים לחזור, לבין הזמנים שכביכול ישראל סדרה להם, כלומר, יש שתי טיסות מרוחקות יותר, גם ב-16, גם ב-18, הם היו אמורים לחזור כבר אתמול שלשם.
אז החוק מאוד ברור בסוגיה הזאת. ברגע שיש שהייה ארוכה יותר מהשהייה שתכנן הצרכן, חברת התעופה צריכה לדאוג לאירוח בבית מלון ולכן לשירותי הסעה. אם הם לא עושים את זה, אם הם לא בעצם מקיימים את הוראות החוק, זאת בעצם הפרה שמעמידה את חברת התעופה מבחינה משפטית בפני פסיקת פיצויים לדוגמה. ושאני אומר פיצויים לדוגמה, הכוונה היא לפיצויים עונשיים. ולפי החוק, בית המשפט יכול לפסוק פיצויים עונשיים כנגד חברת התעופה בסכום של 11,000 שקלים לכל נוסע.
לכל נוסע.
וזה עוד לפני הוכחת הנזק. זאת אומרת, אותם צרכנים לא צריכים להוכיח שנגרם להם נזק.
אז ליאור, כרגע הנוסעים נאלצים לשלם מכיסם על שירותי הלינה וההסעה. מה בעצם הם אמורים לעשות כשהם יחזרו לארץ?
דבר ראשון, מה שאני מציע זה לתעד הכל. לשמור קבלות, לשמור תכתובות עם חברת התעופה, לתעד את השיחות, וכאשר מגיעים לארץ, לצערי, לדרוש כמובן מחברת התעופה את אותם פיצויים, את הסכומים שמגיעים להם, ואם חברת התעופה תסרב, אז כנראה שלא יהיה מנוס מהכרעה שיפוטית.
תגיד, המועצה לצרכנות יכולה להיכנס לתמונה?
אנחנו נשמח לקבל תלונות, וכמובן שנשמח לסייע לצרכנים ולטפל בסוגיה הזאת. כמובן, אבל עוד מוקדם להכריע, בואו נראה מה קורה עם חברת התעופה, אם הם ככה התיישרו, או כן או לא, ואם לא, אז כנראה שנצטרך לטפל בסוגיה הזאת.
אוקיי, okay. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, עורך הדין ליאור ניסים, המועצה לצרכנות, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. תודה. יאללה ילון, תודה רבה. מיכל קדוש הגיע אלינו עם עדכוני תנועה, פרסומות וממשיכים. עכשיו נדבר על הפיצוץ שהיה אתמול במפעל טס ברמת השרון, אדם אחד נפצע בינוני עד קשה, בעקבות הפיצוץ הזה תושבים באזור דיווחו על הבזק אור גדול מאוד, שנראה בשמיים ממש עד למרחקים, ובכבאות והצלה עדכנו שהאירוע הזה בשליטה, אנחנו יודעים שהוא בשליטה, אבל פצוע אחד בינוני קשה, והוסיפו נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים במקום. אבי גרובר הוא ראש עיריית רמת השרון, מצטרף אלינו. שלום אבי.
היי, שלום.
שלום, שלום. תגיד, כמה אתה הופתעת, כמה הופתעתם ככה בגדול, מעוד פיצוץ באזור הזה בטס?
אף אחד לא שיער שהיום בלילה, באמצע הלילה יהיה פיצוץ. האם אנחנו מופתעים מעצם
מעצם העניין, בוודאי.
ועוד שיהיה פיצוץ, אנחנו קיבלנו לאחרונה כמה פיצוצים. אחד בהרצליה מאוד מאוד גדול, אני זוכר בתור ילד את הפיצוצים שהיו, כשאני הייתי ילד ברמת השרון,
נכון, בהרצליה אני זוכרת שנפער בור ענק, ממש
בהרצליה לפני 10 ימים, אני זוכר נכון, נפער בור ענק, נכון, שאף אחד לא היה מוכן אליו, ילדים היו שם מאות מטרים במסיבת סיום של איזשהו משהו, ופתאום חצי פיסטין שם עלה באוויר, אף אחד לא ידע מזה, אף אחד לא התכונן לזה, אבל
עכשיו יש מלא אזהרות, זהו. אז קודם כל, תאר לנו, תן לנו תמונת מצב של האזור, מה קורה שם, ממה זה נגרם, ממה צריך להיזהר, ואיך אפשר בעצם, אתם קוראים לממשלה להתעורר, ולא עושים שום דבר, עוד פיצוץ ועוד פיצוץ, וחלילה שלא יהיה אסון הרבה יותר גדול.
תראה, השטח הזה הוא לא שטח שמנועל על ידי עיריית רמת שרון, והוא עם גדר, עם שומרים, עם ביטחון, אנחנו לא באמת יכולים להיכנס לשם. זה לא שטח שלנו, זה שטח של המדינה. אנחנו כבר מנסים הרבה מאוד זמן לגרום למדינה להתעורר. אתה יודע, זו תוכנית איפה הכסף. הטירוף פה של הכסף, שרמי דוחפים בטירוף לבנייה. הפיצוץ ספציפית אתמול, דרך אגב, הוא היה מבחינה הקרקעית, הוא היה בשטח של עוד השרון, אבל הוא היה מאוד קרוב לבתים של רמת השרון. המדינה לוחצת נורא חזק לבנות את עירתה, ובדרך, הם לא רואים בעיניים, הם דורסים את כל הנהלים שאנחנו רואים, אנחנו עושים להבין איך עושים את התיאור. הפיצוץ אתמול היה במפעל קיים שעובד פה, הרי יש פה עדיין מפעלים שממשיכים להתפר, תחמושות וכל מיני ציוד צבאי. הדבר הזה ממשיך לקרות פה ממש בסמיכות לבתים של תושבים. אנחנו אחד, היום היה פה מבקר המדינה, הוא ראה את הפיצוץ, הוא פשוט הודיע שהוא בא, והוא בא, לקחתי אותו לראות על הגדר, את הסמיכות של ממש 100-200 מטר בין הבתים של אלכסנדרוני לבין
שזה
לבין
מאוד יפה שמבקר המדינה תורה מטריח את עצמו לבוא, וזה אולי תפקידו, אבל אתה יודע, בסוף, אבי גרובר, מה קורה עם דוחות מבקר המדינה, באמת לצערנו. השאלה, מה אתם דורשים?
אז התשכול שלנו כראשי רשויות, והקטע הזה שבו אנחנו
נכון, זה אתה, זה רמת זה הוד השרון, זה הרצליה, בוודאי.
ובהרבה תחומים את רואה על הרבה מאוד נושאים, ראשי רשויות באים אל מול המדינה, והמדינה פשוט לא סופרת אותנו. אנחנו הגשנו עתירות, אני נמצא עם עתירות נגד הבנייה בשטחי התעס, לא עוזר לי כלום. אני מוציא מכתבים על, יש חברה אחת שאמורה לעשות איגומים, הם פתאום החליטו למנות עוד שתי חברות, אף אחד לא יודע מי, בין החברות אין שום תיאום, רמי לוחצים בטירוף, אנחנו ראינו שבכל מיני תוכניות בנייה, שדה דוב, רמי בעל המדינה.
רמי זה רשות מקרקעי ישראל, צריך לומר, למי שלא מכיר. רמי זה רשות מקרקעי ישראל, כן.
הם כאילו מדינת על, הם עושים מה שהם רוצים. אנחנו פה עומדים, אנחנו צועקים, אנחנו מגישים עתירות, אנחנו הבאנו לפה שרים, כולם. אף אחד, זה כאילו אין אומץ לגעת בהם.
זה אין אומץ, זה נשמע הפקרות, וזה נשמע שלאף אחד לא אכפת.
לגמרי, זה מפחיד. אני באמת אומר לך, אני עומד מול התושבים, ואנחנו עומדים מולם, ואת רואה את הפיצוצים, ומה אנחנו יכולים להגיד? עכשיו, אין לנו סמכויות, כמעט אין לנו כלים, הולכים לבתי משפט, המשפטים נגררים ונגררים ונגררים, המדינה חייבת להתעורר על עצמה, לראות את כל פיצוצי ההשכמה האלה ולהיכנס לתמונה, אז אני מקווה שהיום מבקר המדינה שהגיע לפה יגרום אולי למישהו מהשרים, אנחנו הבאנו פה בממשלה הקודמת את שרת הפנים האלה שקד.
אז זהו, רציתי לשאול אם משה ארבל בתמונה, אבל רק תענה לי אם כן או לא.
לא שאני יודע.
לא שאתה יודע. טוב.
אבל אנחנו באמת, עוד פעם, אנחנו כל הזמן פונים אליהם, וכל הזמן מנסים לדבר איתם, ומנסים לגרום. הטירוף כרגע על בנייה, אנחנו באנו והצענו להם, איך, אני פה אומר, יש פה שני וקטורים שצריך להבין אותם. יש אחד מפעלים שממשיכים לעבוד וחייבים לפנות אותם מכאן.
כן, שזה שנים כבר, נכון, והשני...
זה הפיצוץ של אתמול.
כן.
והדבר השני זה כל הטיפול בקרקע, שנובע מזה שרמי רוצה לבנות, שאנחנו רואים שהייתה פה הפקרות מוחלטת.
כן, ועושים את זה באופן לא מקצועי. טוב, אבי גרובר, נמשיך ונעקוב. חלילה שלא יקרה איזשהו אסון הרבה יותר גרוע.
ותודה לכם התקשורת, שגם אתם מעוררים את העניין.
אוקיי, אנחנו נמשיך. אבי, תודה רבה. ראש עיריית רמת השרון, אבי גרובר. תודה רבה. עכשיו נדבר על איזשהו מפעל חשוב מאוד, שהוא קורס מיוחד שמשלב הכשרה מקצועית עם ליווי רפואי ונפשי של הלומי קרב. אנחנו שומעים בתקופה האחרונה, שמענו על שני מקרים של הלומי קרב ששמו קץ לחייהם בנסיבות טרגיות, כי לא קיבלו הכרה ממשרד הביטחון, אבל יש מי שכן דואג להם, וזה... יכול להיות מאוד מאוד פשוט. למשל, סיגל גרוסי, סמנכלית ומנהלת של חברת סלע. שלום סיגל.
שלום ענת.
שלום שלום. אנחנו רוצים לשמוע מה אתם עושים, מי זו חברת סלע, מה אתם עושים למען הלומי הקרב. בעצם אתם דואגים להם באמצעות שילובם בעבודה וקורסים. אז בואי תכניסי אותנו קצת לתמונה.
אז קודם כל, שלה היא החברה היחידה בארץ שנותנת מענה 360 לפתרונות ענן, ארבעת העננים, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ואליבאבא.
כלומר זה באמצעות שילוב בהייטק.
נכון, ייעוץ למומחים טכנולוגיים בחברות הייטק, וכמובן הדבר שעליו אנחנו מדברים היום, שזה מרכז ההדרכה של סלה לבעלי רקע וחסרי רקע. מה שאנחנו רוצים לדבר היום זה באמת על שילוב של לוחמים עם פוסט טראומה. אנחנו עושים מסלול, בעצם מסלול שלישי בשנה וחצי האחרונות, בתחום של סייבר, שבעצם בסופו אנחנו גם מסייעים לאנשים למצוא עבודה. בחרנו בתפקיד כזה שהוא בעצם ניתן לבצע גם במשמרות וגם בלילות, כי אחד האתגרים הגדולים של הלומי קרב זה העירות בלילה והקושי בבקרים.
כלומר, למצוא עבודה כזאת שיהיה אפשר, נגיד לעשות אותה בלילות, שזה יותר פשוט, וזה גם מסייע להם נפשית.
נכון מאוד.
אוקיי, אז רגע, בואי תעצרי שנייה סיגל, נצרף אלינו את אריה רטן שאת מכירה אותו, אלום קרב, פוסט טראומטי, והוא חלק מהקורס הזה. קודם כל שלום לך אריה. אחר הצהריים
טובים.
שלום שלום. אנחנו בסדר, מה שלומך אתה?
בסדר. בסך הכל.
בסדר, זה כבר טוב לשמוע. תכף אני אשאל אותך קצת מה הרקע שלך, אבל קודם כל דבר איתי בהקשר הזה של הקורס, איך הגעת לשם, איך השתלבת, מה אתה עושה?
כמו שאמרתי לסיגל, כשהכרנו ככה, שהקורס הזה נפל עליי משמיים, בתזמון הנכון, ברגע הנכון, הייתי במקום הכי נמוך בחיים שלי, בדיוק התגרשתי ועזבתי את הבית, וניגשתי לעובדת הסוציאלית שלי, ואמרתי לה, תמציא לי תעסוקה, אני חייב לעשות משהו אחרת, אני מתחרפן. והיא שלפה כזה מהכובע, אמרה לי, תשמע, יש איזה קוף של הייטק, אני לא יודעת אם יתאים לך. ואמרתי לה, תביא לי, לא אכפת לי מה זה, תביא, אני על זה.
שנייה, ומה עשית קודם?
ב-11 שנים האחרונות עבדתי בתעשיית הרכב, ניהלתי ועבדתי בסדנת גאטוס 4x4.
כלומר, לא היה לך רקע, אתה מאלה שהם חסרי רקע,
בדיוק. לא היה לי שום רקע.
סיגל מדברת על בעלי רקע וחסרי רקע, אוקיי, ואז אתה מגיע לקורס הזה, ומה?
ומתאהב. מתאהב דבר ראשון בקונספט, קיבצו חבר'ה כמוני, שמרגישים כמוני וחווים את הדברים שאני חווה, שזה משהו שכבר היה לי חדש להיות בין שווים, ונתנו לי הזדמנות שחלמתי עליה למעשה כל החיים, מהרגע שהשתחררתי מהצבא, ממש רציתי לעבוד בהייטק, היה לזה איזשהו קסם בכל העניין הזה, אבל לא האמנתי שאני יכול, ובדיעבד, גם בגלל הפוסט-טראומה שלי, אני לא ממש יכלתי לשבת וללמוד ולעשות את כל התהליך הזה.
זהו, בדיוק. אז יש לכם קשיים שהם קשיי אקסטרה, מה שנקרא. קודם כל צריך לציין הרקע האישי שלך, אתה פוסט-טראומטי, היית בעורב גולני, נכון?
בלבנון. בעורב גבעתי.
בעורב גבעתי, סליחה.
הייתי בעורב גבעתי, כן, בלבנון, במוצב דלעת, בתקופה עוד שהיינו ברצועת הביטחון.
כמה שנים אתה סובל מפוסט-טראומה, הלום קרב?
היום אני יודע להגיד לך שמהרגע שירדתי מלבנון אני...
כלומר, לא הובחנת על ההתחלה?
לא, לא הובחנתי וגם לא העזתי ללכת להתאבחן, כי לא היה לזה מקום בכלל. אני יצאתי בריא ושלם מהצבא, אתה יודע, בלי שריטה.
כן.
מי אני ש...
לכאורה. לכאורה, לגמרי. אריה, עכשיו, מה הקשיים של אלומי קרב להיכנס למין כיתה כזאת? זו כיתה של כמה?
היינו בקורס 10 או 8 חבר'ה.
אוקיי, וכולם פחות או יותר באותו מצב, עם אותם סימפטומים?
כן, הדבר שאתה מגלה הוא שבעצם אנחנו כמו ישות אחת שחיה בנפרד, הלומי קרב, ואנחנו חווים באמת רובנו את אותם דברים במקומות שונים בארץ, אבל בסופו של דבר הנפש שלנו שבורה באותה צורה, ו... ולהיות פתאום בכל אני לא יודע כדי איך להגדיר את זה, אבל במעין מקום בטוח שאתה יכול לדבר וכל אחד מבין אותך.
כן.
וכל
אחד מבין אותך ואתם מבינים אחד את השני. תעצור רגע שנייה פה, אני רוצה לחזור לסיגל גרוסי ולשאול אותך, סיגל, בקשיים האלה המיוחדים, כיתות קטנות של 8-10 בקורס, יש יחס מיוחד, התייחסות אחרת, הגישה של הלימודים היא אחרת. שותפי אותנו קצת, איך כן. עושים קורס כזה, ספציפי, לאנשים עם הלומי קרב.
אז באמת מה שהיה חשוב זה ליצור מעטפת שונה לקורסים הללו, ועשינו את זה בעצם עם השותפים המדהימים של התוכנית. מצד אחד, מכללת סלע, מרכז ההדרכה של סלע, עשתה את הקורס בקצב אחר. מעבר לזה, נתנה תרגול פרטני למעשה לכל מי שמתקשה, וכמובן העזרה לאחר מכן בהשמה. מעבר לזה, מייקרוסופט, שתמכה בפן המקצועי ונתנה מנטורים, גם במהלך הקורס וגם לאחר הקורס, משהו שמאוד מאוד תרם לאנשים עצמם. קרן עתידים, שמימנה את הקורס, ובעצם לא חסכה, כדי לתת מענה לכל תלמיד ותלמיד.
תגידי, יש סיגל...
יש קופת חולים מאוחדת.
אוקיי, אז שנייה.
מאוד חשוב לי, כן. מאוד חשוב לי אוקיי, להגיד שלבינו גם רגשית. זו מעטפת שהיא שונה מקורסים אחרים. גם קופת חולים מאוחדת שלמעשה נתנה תמיכה של עובדים סוציאליים לאורך כל הקורס, ולכן גם אנשים כמעט ולא נשרו בקורס.
כלומר, יש תמיכה, זהו, בדיוק. אז עכשיו, זה בדיוק השאלה הבאה שרציתי לשאול, מה אחוזי ההצלחה?
אז בזכות כל השותפים האלה וגם נטל שלמעשה עזרו והכינו תעסוקתית את הבוגרים לעבודה הראשונה הרצינית שלהם, אז אחוזי נשירה היו ממש מינורים, לא שונים מקבוצות אחרות. ולגבי השילוב בתעסוקה, הוא שעף לסביבות ה-70-80 אחוז, ששוב, זה לא שונה מקבוצות אחרות.
נכון, שזה מדהים, זה באמת מדהים. נכון. טוב, אני רוצה לחזור אליך לסיום, ארי רטן. באיזה שעות עבודה אתה עובד היום? אתה עובד לילה, אתה עובד בוקר?
אני בדיוק לפני שבועיים קודמתי בתפקיד שלי.
מה אתה עושה?
אני עובד בתמיכה טכנית, תמיכת לקוחות בינלאומיים, בחברה להבטחת זהות, בהוד השרון, חברת אותנטיק.
כן.
ואני התחלתי שם בעצם במשרה שהיא 24/7, היו לי הרבה משמרות לילה, הרבה משמרות ערב, מאוד דינמי, מבחינת, כמו שהזכרתם קודם, מבחינת האורח חיים שלנו, שיש לילות שלא נרדמים וזה, אז זה מאוד עזר לי. ואחרי חצי שנה בערך בחברה, ככה גם אני נפשית התאזנתי יותר ומצאתי את השלווה הפנימית שלי וקידמו אותי בתפקיד שאני עכשיו עובד רק בימים.
שזה הישג מאוד גדול.
זה הישג עצום בשבילי.
ואתה ישן בלילות?
כן, כן.
כלומר, חזרת איכשהו למסלול הרגיל של החיים, נכון?
כן, נקרא לזה למסלול הנורמטיבי. כן. כן, סוג של. זה לא בא בלי, זה בסך הכל גורם לי לעבוד יותר קשה עם עצמי כדי להישאר נורמלי, נקרא לזה.
ואתה בקשר עם החברים של הקורס?
אנחנו בקשר בקבוצת וואטסאפ, ויוצא לנו פה ושם להיפגש בכל מיני אירועים, בין אם זה של משרד הביטחון, ארגון נכי צה"ל.
כן.
וכדומה.
טוב, קודם כל הצלחה גדולה מאוד, באמת זה מיזם יוצא דופן. ארי רטן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, ואני רוצה להודות לסלע ולמייקרוסופט באמת מכל הלב שנתנו לי את ההזדמנות.
באמת מגיע, מה שמגיע מגיע. סיגל קרוסי, סמנכלית ומנהלת הדרכה של סלע, תודה רבה סיגל, ותצליחו, תמשיכו ותצליחו. שלום שלום, להתראות. באמת מרתק וחשוב, פרסומות. טוב, נושא שחביב עלינו, מה שנקרא, במרכאות, התחבורה הציבורית, התעריפים של הנסיעה בתחבורה הציבורית. שרת התחבורה מירי רגב לא תיישם במועד בתחילת החודש הבא את הרפורמה, רפורמת התעריפים שלה. אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה. שלום אודי.
שלום,
שלום. אתמול יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דוד ביטן, הוא מזהיר שבשנים 2024 ו-2025 תעריפי הנסיעות יעלו ב-18%, וגם שהרפורמה של הגברת רגב תידחה לדצמבר. תן לנו איזה תקציר, תעשה לנו סדר, כי יש המון המון אינפורמציה, חלקית בעיקר בסיפור הזה.
אוקיי. ביטן ממשיך באופן באמת יוצא דופן כחבר ליכוד בדיוק כמו רגב לחשוף את מה שמשרד התחבורה לא מספר לנו. אתמול הגיע, התחיל מביקורת חריפה שלו כלפי הרפורמה המובטחת שרגב הבטיחה שכל פנסיונר יוכל למצוא בחינם כבר מגיל 62 לנשים ו-67 לגברים, במקום 75 כיום. זה לא קרה כרגע. והוא מאוד זעם על זה. אז אתמול הגיע משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, להסביר למה okay. בעצם ביטן טועה.
יפה. אז בואו, רגע, שנייה, בואו נעצור פה. נשמע משפט קצר מהדברים של ביטן אתמול, ואז תמשיך להסביר לנו.
Okay. הסיכום שלי עם השרה היה שהיא לא תשנה את הרפורמה הזאת, אלא בהסכמתי. פתאום השרה יצאה במסיבת עיתונאים, ביטלה את ההנחה הזאת שמתוכננת, בלי לשאול אותי, בלי לעדכן אותי בלי שום דבר. התוצאה היא כרגע שהפטור הזה שסוכם איננו, לא קיים. אני רוצה לדעת מתי זה יהיה. תיתנו לי תאריך מדויק, כולל מכתב של השרה ומכתב של שר האוצר חתום, מתי הרפורמה הזאת קורית.
הוא רציני ביטן.
הוא לגמרי רציני, והוא עושה פה באמת עבודה באמת שנוגעת לאנשים הכי חלשים בחברה בין משתמשי התחבורה הציבורית, אבל זה באמת מגיע לו כל הכבוד. בדיון התבררו כמה דברים. א', שהרפורמה המובטחת, ההנחות שכן קורות כרגע, 50% הנחה בערים החלשות יותר, למשל, הנסיעות חינם לצעירים אחרי צבא, לא יקרו בספטמבר, כמו שהבטיחו רגב וסמוטריץ'. בן זקן דיבר על לקראת סוף השנה, כלומר זה דצמבר, אני לא יודע אם זה עניין כספי או שאיפה זה תקוע, אבל כרגע זה לא קורה, זה כבר מתחיל להידחות.
כן, בבקשה.
שתיים, התברר שהרגע וסמוטריץ' מאוד התגאו שהם ביטלו את ההתייקרות לתחבורה הציבורית שתוכננה לראשון באוגוסט של 12%, אבל היא נופף שם בצורה מאוד מעניינת פיתן, במסמך ששניהם חתומים עליו. שפורסם ברשומות, תקנות של המחירים החדשים, ובהם כתוב שחור על גבי לבן, שההתייקות זזה ליוני 25.
למה בעצם, אודי, אתה יודע להסביר לנו?
כי אף שר לא רוצה שהמחירים יעלו במשמרת שלו. עכשיו, לא הייתה בעצם דרך להימנע מעלת המחירים, זה לא נובע בגלל זה שינוי שהמדינה לוקחת יותר כסף, זה פשוט עדכון מחירים בגלל האינפלציה. מחירי הדלק, שכר הנהגים, זה צריך לקרות, כמו שדברים מתייקרים. אבל כדי, במקום להגיד, אוקיי, זה המצב, עוד האשימה רגב את קודמיה, גם את מיכאלי וגם את ליברמן, שהם עשו תרגיל, הם דחו התייקרות שתוכנה לפני שנה.
שהיא כאילו הלכה לקראת האנשים המבוגרים, ואמרה 62, 67, ומיכאלי אמרה 75. כלומר, היא עוד רצתה להקל, אבל בסוף כלום לא קורה, שום דבר.
שום דבר חדש לא קורה, בינתיים היחידה ששינתה משהו, עד לפני שנה, לכל פנסיונר היה 50% הנחה.
כן.
ולפני שנה נתנו חינם לגיל 75 ומעלה.
אודי, לסיכום.
רגע, הבטיחה לשפר את זה, ועדיין לא מצליחה לעשות את זה.
מה יהיה? אתה יכול לומר לי מה יהיה, אודי הציון?
אי אפשר לדעת מה יהיה, שוב, בעיקר כשאנחנו מבינים שיש שם בור בתקציב, הם לא מצאו באמת דרך לבטל את ההתייקרות, רק לדחות אותה ל-25, ואז היא אמורה להיות לגדול ל-16%, זה בור עוד יותר גדול שמישהו יצטרך אז לסתום ולהביא את הכסף.
כן.
אולי רגב בונה לזה נס שייצר פרות מקורות תקציבים, לא ברור.
טוב, בינתיים אין הנחות חברים, זה הכל. זאת המציאות, נכון? צודקת?
בדיוק. יפה. יש קו אדום בתקווה שבאמת יעבוד כמו שצריך מיום שיש.
אולי, בוא נראה מה יהיה שם, הלוואי. אודי הציון, עורך הרכב והתחבורה של וואלה. תודה אודי.
בידודה.
כל המידע הזה, פרסומות ובורסה. טוב, בורסה עכשיו, הדולר היום הגיע לכמעט 3.76, זה באמת חסר תקדים, בינתיים טיפה השקל מתחזק, הדולר נחלש קצת, אבל עדיין הוא על 3.74, וזה צריך לבדוק. אלה אלקלה, יושבת ראש קרנות נאמנות, IBI, שלום אלה.
שלום, שלום.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל תסבירי לנו, זה כבר לא תעלומן, כבר לא יודעת מה לשאול בהקשר הזה, את יודעת.
כן, האמת שהדולר היום היה בהחלט תנודתי, הגיע האמת יותר גבוה ל-7.7.
וואו.
כן, ואחרי זה נחלש. יש פה המון דברים ברקע, במטבעות בייחוד, אז כן, אז יש פה גם את האישרור של הדירוג של פיץ' אתמול, שזאת סוכנות הדירוג האחרונה שחזרה ואישרה את הדירוג של ישראל.
A פלוס צריך ברגע... לומר, ויש שם כמה נקודות אדומות שצריך לשים לב עליהן.
אכן, וכל חברות הדירוג בהחלט הדגישו את הדברים שצריך לשים לב אליהם מצד אחד, ומצד שני זה חברות דירוג, כן? המשימה שלהם זה להגיד שישראל יכולה להחזיר את החוב שלה במשקיעים הזרים באגרות החוב שלה, ובהחלט אין סיבה לחשוב שהיא לא תעשה את זה. מצד שני, בהינתן ההתנהגות של שער החליפין, אז אם את חושבת להחזיק את האג"ח לא לפדיון, את עשויה למצוא את עצמך בבעיה, אם באמת שער החליפין ימשיך במסע שלו. בטווח של שנה, כן, אז השקל נחלש ב-15%. הדבר הנוסף שראינו היום בשוק, זה באמת ששוק המניות באופן כללי דשדש, כן, סביב האפס בירידות קלות, שמניות הנדלן ירדו יותר בחבות.
למרות שלמשל נסדק אתמול עשה פלוס אחוז, אפילו יותר. כלומר,
נכון.
תל אביב הפסיקה כבר להגיב לארצות הברית, נכון?
לא, תל אביב גם קצת מגיבה לארצות הברית, כי היום השוק האמריקאי פתח בירידות, וכנראה שהסיבה העיקרית כאן היא הפחד מהורדת דירוג של הבנקים האמריקאים.
אוקיי.
אז זה מה שנמצא פה ברקע. והדבר הנוסף שנמצא ברקע בתל אביב זה גם דוחות הבנקים שהיו מדהימים, באמת הציגו שיפור דרמטי ביחס לרבעונים קודמים, כן, בנק לאומית קפץ 23%.
ברור, וזה גם על חשבוננו, ולא ניכנס לזה עכשיו. לא, אנחנו חייבות לסיים, אלה אלקלה, יושבת ראש קרנות נאמנות IBI. תודה רבה על כל ההסברים האלה. אנחנו מסיימים כאן איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו תמר שלומוביץ' בדיגיטל, שי איידלר, מיכל קדוש ומאור רטה. אריה איתנו? שלום
איתנו,
אריה,
איתנו,
הנה הוא פה, איתנו. ובן לידי באולפן, ותכף אתה תראה אותו גם. אני עוזבת אתכם, כי גזלתי לכם איזה 20 שניות.
אולי תשארי.
מחר.
טוב.
שלום.